טוב, שלום. יש לי השם. טוב, אז אני רוצה קצת לקדם את העניינים. אני מזכיר שעסקנו בשבוע שעבר בשערורייה הזו שצריך להסתמך על כל מיני מסורות ודברים כאלה, ואיך הדבר הזה אפשרי ומה ההסבר לזה. וניסיתי להסביר שזה שערורייה הכרחית, משום שהעולם נחלק לאותם מרחבים שבהם אנחנו יכולים לקבל ודאות אישית ביחס לכל דבר ודבר, כי אנחנו יכולים באופן אישי לפגוש את הדבר הזה, את התופעה הזו, וביחס לזה אנחנו גם לא נדרשים לוותר על המפגש האישי, אלא שיש כל מדעי הטבע, דרך אגב, הם דברים על זה. עכשיו אני אוסיף משהו לא הזכרתי שבוע שעבר. כל מדעי הטבע, כל מה שעוסקים במדעי הטבע, אתם יודעים, זה מצד מדין, מילתא דאבידא לגלויה היא לא משקר אינשי. ובעברית פשוטה, כל דבר שניתן להתגלות, אז אנשים בדרך כלל לא משקרים, כן. לא בדיוק נכון, יש נוהגים כן גם כן, אבל עכשיו, בעולם המערבי המדעי, זה היה מעניין מאוד שבעולם הסובייטי לא עשו את זה, כדי לדווח על ניסוי במדעי הטבע, אתה חייב לדווח איפה עשית, מה עשית, מה הסברה, אתה צריך לאפשר לו לשחזר את התוצאה שלך. אם אתה כותב משהו שאחרים יכולים לשחזר, אז זה נחשב עבודה מדעית, כי הם יכולים לחזור ו... אז בדרך כלל דברים חשובים, באמת צריך שחזור של כמה תוצאות שאנשים יודעים על זה, אבל הרעיון הוא שבעצם אתה אומר, זה לא משהו אישי שאני במקרה הייתי במקום מסוים ולקחתי שני דברים ואפס, הפכתי אותם לדבר שלישי, אלא אני טוען בעצם טענה עקרונית שגם אתם יכולים לעשות את זה. למה גם אתם יכולים לעשות את זה? כי התופעה הזאת היא לא תופעה חד פעמית, אלא תופעה רב, גם אתם יכולים להתנסות בה, ואם אתם תעשו מה שאני עשיתי, אתם תעשו, יקרה לכם את אותו דבר. אבל זה דבר שבאמת מניח הנחה, שאנחנו עוסקים באותם דברים שהם חוזרים על עצמם, שהם רפיטטיביים, שהם חוזרים וחוזרים וחוזרים, ושבעצם הם אימננטיים. מכירים את המילה החשובה הזאת, אימננטיים? שהם נוכחים כל הזמן במציאות, ושבעצם רק צריך לעשות, לקבע, להתקשר, לקבוע פגישה, וגם אתה תפגוש את זה. והנחת העבודה היא שכל אחד שירצה יוכל מה? לפגוש. לפעמים, אם צריך לזה את המאיץ הזה שם בז'נבה, אני יודע מה, צריך לקבוע פגישה הרבה זמן כדי לפגוע את החלקיקי חלקיקים האלה. אבל ברמה העקרונית, התיינה היא שמה? שהמפגשים האלה הם ניתנים למה לעשות? לשחזור. נכון? זה ברור? וממילא ניתנים שחזור על ידי כל אדם, כל אחד שם אישי יכול לפגוש אותו. רק מה שניתן להכיל עליו את כל את כל הדיבורים שאמרתי עד עכשיו ייחשב כחוקי טבע. מסכימים? קשה לומר את זה על הפגישה שהייתה לי עם אשתי היום בבוקר. זה בלתי ניתן לשחזור לצערי הרב. שמחתי הרבה. אתם אפילו לא יודעים, זה שום דבר. רק אני יכלתי לפגוש אותה היום בבוקר, אתם לא יכולים לשחזר את זה. עכשיו, אתם צריכים להאמין לי שאני מספר לכם, אבל אתם לא חייבים, כי זה לא נוגע לחיים שלכם, זה לא מעניין אתכם בכלל. פגשתי את אשתי הבוקר, לא פגשתי מה שהיא אמרה לי, מה שהיא לא אמרה לי, אבל ברור לכם שזה נגיש לכם רק דרכי. זה ברור לכם? אולי גם דרכה. אי אפשר לדעת. היא גם פגשה אותי, או רק אני פגשתי אותה. אתם מבינים כמה שזה? עכשיו, גם לכם היו כמה חוויות היום במשך היום אני משאר, שהם בלתי ניתנים לשחזור. אני מתפרנס מזה שאנשים לא יכולים להבין שיש דברים שהם בלתי ניתנים שיחזו, כן? זאת אומרת, חלק מהבעיות של אנשים כמוני וכמוכם, כן? זה שכמה חבל שבאמת קלוני או אלמוני לא אמר לך את המילים הנכונות בשעתו. נכון, יש כאלה שעד עכשיו מחכים. אני תמיד אוהב דוגמה כזאת יפה כזאת של השחקן הזה שפספת הסל מהשנייה האחרונה, ו... הקבוצה הפסידה את האליפות, אני יודע מה, שזה משמעותי, אפשר לעשות את זה עוד יותר דרמטי, הרי עכשיו אני ממציא את זה, נכון? אז, ואז רואים אותו בסוף המשחק, ניגש לקו וקולע, 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 וקולע. הוא לא יכול ללכת הביתה. כי מה הוא נסה לקלוע? את הסל שפספס. זה בלתי אפשרי לקלוע את הסל שפספס. האמת, אם נמשיך לעמוד שם, גם המשחק הבא לא יצליח לנצח. אבל יש דברים שהם בלתי ניתנים. זה ברור, אירועים היסטוריים הם בלתי ניתנים לשחזור. ולכן, הדרך היחידה לפגוש אותם זה באמצעות מסורת. וזה שערורייה. אז זה בדיוק מה שהרב יהודה הלוי רוצה לומר לנו, שיש גם היסטוריה ולא רק מדעי הטבע. ובהיסטוריה יש וקטור, זה הולך, זה לא חוזר על עצמו. זה לא משהו מעגלי. זה ברור? זה לא שני. פעם שנייה. זה קדימה. סליחה שאני... טוב, זה כבר אפשר להגיד קדימה. זה מילה שהותרה לבוא בקהל. אבל...
למה
שמישהו יתגייר? שלא יתגייר. אנחנו לא... זה. אנחנו לא... למה שאדם יתגייר? השאלה, אתה יודע מה? שווה שתשאל את אלה שמתגיירים, למה הם מתגיירים? אז שמעת, בחנוכה הבאתי לך אחד. שמעת, למה הוא יתגייר? כי הוא פתאום הבין ש... 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 שקרה בהיסטוריה כמה דברים שהמפתח להם נמצא אצלנו. שהמפתח להבנת מה שקרה בהיסטוריה העולמית מבחינה רוחנית נמצא בליבו, בתבונתו, בתוך העם היהודי. זה מה שהוא הביא. אז לכן הוא התגייר, כי זה עניין אותו. אנחנו לא אומרים שאנשים צריכים להתגייר. ממש לא.
אבל חילוני. שהוא לא, לא חילוני שלכאורה אמור להיות במסורת, אבל בין דור שלישי לחילונות. המסורת שלו היא
אתאיזם מוחלט. אין לו מסורת כזו. יש לו מסורת שהוא, זה מה שניסיתי לומר, שכל יהודי יש לו מסורת שהייתה לו מסורת. איך אמר פעם פרס, צריך לזכור שכל יהודי חילוני מוצאו מיהודי דתי. אז יש לו מסורת שהוא שלח לעם הזה. יש לו מסורת, אז אנחנו נספר לו מה אנחנו גם שומרים עבורו את המשמעויות של המסורת שלו. עכשיו, זה לא שיש לו מסורת, אני צריך לזכור. אני יכול לספר לך מה פגשתי את אשתי הבוקר. אתה, יש לך מסורת שלא פגשת את אשתך הבוקר. אז אם אתה אומר שאני לא הייתי שם בכלל, כמו של עזבת עדים, מילא. אבל יש משהו ב... ב, ב, ב זה ניסיון לעשות סימטריה, לא סימטרי. אדם לא אומר, יש לי מסורת שאין לי מסורת. הוא אומר, אני, יש לי מסורת שאני גם יהודי, ושבשלב מסוים, אצלנו במשפחה, החליטו לוותר על הזיקה לקיום מצוות באופן מעשי, מאלף ואחת סיבות, או מזה שנבדו את האמונה באל. כל מיני דברים יכולים להיות. אני לא אומר שלא יכול להיות. אבל זה לא הנושא. זאת אומרת, זה לא שמערערים באמת על המסורת. נכון? שאחת הצרות הגדולות שקרו לנו, זה שאנשים לא מספיק מבחינים בין טענות היסטוריות לבין עובדות מדעיות. והדרך לאשש טענות היסטוריות היא אחת, והדרך לאשש טענות מדעיות היא אחרת. וכשלא מבחינים ביניהם ומנסים לתת ערך אמת או ערך משמעות או יכולת הנחכה והוכחה ושכנוע לדברים ההיסטוריים, כי שואלים או רוצים לשאול כלים שהם שייכים למה? לעולם מדעי הטבע, אז הסתבך שמו.
אבל יש לנו חזקה למלגה, עד שהיא לא מורעת מול העיניים שלנו, אנחנו לא מאמינים לזה שהיא יותר קיימת.
לא הבנתי.
יש גם בהלכה שלנו חזקה למלגה שהיא קיימת עד שהיא לא מורעת מול העיניים שלנו. לא מספיק לנו שיבואו ויספרו לנו על זה שהיא הוראה פעם.
אבל היא לא הוראה. זה בדיוק הנקודה, אין דרך אחרת, אתה לא יכול לדעת, תראו, אני אגיד לכם תכף, אתה רוצה עוד לשאול, אז בואו, אחר כך, הוא הצביע כבר, חושש הצביע.
אתה אומר שאתם חומרים מה שמשאבים
אומר
לנו, בדיוק
אותה
סיבה כמו שנוצרים
אומרים
שיש
עולם,
אתה אומר את זה
בדיוק
כל דבר.
ואם אני לא אגיד את זה, זה לא יהיה ככה?
נראה לי זה די בהכחיד.
מה שאני אומר? נראה לי שאי אפשר לחשוב אחרת. אפשר לעשות כל הדברים חוץ מלחשוב, אבל אם חושבים אי אפשר לחשוב אחרת. יש כאלה שלא חושבים, ואני מסכים. אני חושב שוודאי שאנחנו גם, אני אגיד יותר מזה, גם הרמב"ם טובה שהוא כותב עליו, זה הספר שמשקף את התורה שניתנה לנו דור 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 ממשה רבינו. לא היה לו הוכחה אחרת. אז נכון שאתה שואל אותי למה נוצרים מאמינים בדבריו של ישו, כי הם חושבים שיש לו דור 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 מסורת שכך ישו אמר.
אתה אומר שבעצם אין
שוב,
אתה בעצם
מבטל
את כל
ההשפעה
של
מעמד הר סיני. למה אני מבטל? אני אומר שמעמד הר סיני הגיע אלינו, מאיפה אני יודע שהיה מעמד הר סיני?
כל הבסיס הראשי
שאומרים
שזה היה
מול אמונים
וכולי וכולי וכולי,
והנצרות
זה
לעומת זאת
זה היה יחיד כאילו
שמספר
לכם משהו,
ובעצם
אומר, לא, זה
אותו
דבר.
אני אומר, הסיפור של היחיד הגיע אלינו, אליהם, דרך היחידים שהעבירו להם. הסיפור שלה שהגיע אלינו דרך רבים, הגיע דרך רבים. אתה שואל אותי למה אני מאמין לזה? אני דרך אגב לא יודע מה אני אומר על ישו, כי לא גדלתי במסורת הזו, אז אני לא מאמין בזה. אבל מי שמאמין גדל במסורת הזו, אין לי ספק שהוא נאמן לה. אני לא צריך לענות, כי אין לי את המסורת הזו. אני אגיד לך יותר, עכשיו אני אגיד לך יותר, אני כבר אמרתי לכם את זה, שהרב קוק כתב בצורה מאוד מפורשת, שאין לנו צורך.
כמו שאני למשל, אתה תלמד, אתה בכיתה א', אתה למדת 1 מול 1 = 2, אתה לא
למדת
ש 3 כפול 2 = 6. תגיד, טוב, יכול להיות 3 כפול 2 = 6.
ואני צודק, כי באמת 3 כפול 2 = 6. הנה, אתה רואה, הצלת אותי מטעות. אם הייתי אומר שאני רק יודע ש1 מול 1 = 2, ואני הייתי אומר, לא נכון, 3 כפול 2 = 6, אז הייתי אומר דבר שפטי. ברגע זה, נכון, כל זמן שאני לא יודע, אני חייב להתעלם מזה, אני לא יכול להגיד על שום דבר על זה. אבל אני מאמין שאם הקדוש ברוך הוא יראה אותי יאמין בישו, הוא היה עוזר לי לעניין הזה, אבל הוא עזר לי לא להאמין בו, בגלל שהם המתנו טענה אבסורדית. אבל לא בגלל שהוא לא אומר שהוא דיבר או לא דיבר. זה הבעיה שלנו, לא אם ישו חשב שיש לו איזו השראה אלוקית כזו או אחרת. הבעיה שלנו שהוא ישו חשב שהוא האל עצמו. פוצץ. מה? מוחמד באמת הבעיות איתו הן אחרות. אבל זה מה שאני אומר, הרב קוק כותב בצורה מאוד מפורשת בספר שלא רוצים לפרסם כבר, אבל פרסמו אותו. זה אומר שאפשר לענות על הדעת את הדבר הזה. שמוחמד, כן, היה לו סייעתא דשמיא, והוא היה רלוונטי לגבי אלה שהוא היה רלוונטי לגביהם. עד היום. למה? כדי שהעמים יהיו פחות ברברים, יהיו קצת יותר מרוסלים.
למה
לא סייעתא דשמיא? מוחמד לא עשה לאף
אחד יותר פחות ברברים. מה? כן, כן. הוא אמר משהו.
אנחנו לא מקבלים,
יש אנשים נקנים במשהו בשביל להאמין בו, שזה לא משהו שאמורים להכיר בשביל
המשהו. אבל תראו, אין לי דרך, תראה, בוא, אם יהיה אגולית, תחשוב רגע, בא לך אדם אומר, אני מאמין במסורת של האסלאם, מה אני יכול להגיד לו? לי יש מסורת אחרת?
מה אגיד לו?
לא הבנתי, אבל מה אתה רוצה שאני אגיד לך? למה אתה לא צריך להיות מוסלמי? כי אתה אין לך מסורת של מוסלמי.
לא קשור, ואם זה אין לי מוסלמי, הדת
האסלאמית היא הדת הנכונה,
אז זה לא מאוד קשור.
אז תשאל אותי עכשיו, למה אני חושב שהדת האסלאמית לא, לא, למה אני לא זקוק לה? למה היא לא עושה לי שום דבר? אני מוכן לדבר על זה. אבל הטענה היחידה שאני טענתי היא שאין לנו משהו אחר חוץ מהמסורת שתתחבר אותנו למתן תורה. עכשיו, אתה אומר, אנשים גם אומרו לך שאנחנו מספרים סיפור קצת יותר מתקבל על הדעת מאשר מה שהם מספרים. כי אנחנו מספרים שהאירוע של מתן תורה היה בפני 60 ריבו, והם מספרים שהאירוע שלהם היה בפני משהו אחר. אני חושב שהתוספת הזאת היא לא כל כך משמעותית, משום שבסופו של דבר, מה שאני...
כן דעתיכים.
מה, מה שאני אומר? בסדר, שאני אהיה דעת תכנית. אתה יכול גם לבטל את דעתי, אני לא... לא, אני עכשיו...
זה לא מה שהכוזרים
אומרים. הכוזרים לא אומר את זה שבגלל זה זה עדיף על מה שהם אומרים. הוא אומר רק, הוא אומר, מה שהם אומרים זה אני יכול להתאים בו ספק, כי מספרים על אירוע הרבה יותר קטן. אני יכול... אני למשל אף פעם לא שכנע אותי, באופן אישי, ה-60 ריבוע הזה, כי אני חושב שאפשר לספר סיפורים גם כאלה. כלומר, אפשר לספר, בשלב מסוים אפשר לייצר מסורת על שמספרים על הרבה. ואם היה עכשיו, היינו עם איזשהו דעת כלשהי באיזה רחבי העולם שדיברה על מסורת על 60, על 80 ריבו, אז הוא, אבל אולי היה קצת יותר. או על 120 ריבו, אז אני לא הייתי חושב שזה היה משנה לי משהו. זאת אומרת, אני חושב שהנקודה הזו היא לא זאת שמשכנעת. אני רוצה לטעות שהדבר המרכזי שאני רציתי להגן עליו, יכול להיות שאני מוכן לוותר במקום אחר, אני רציתי להגיד דבר אחד מרכזי. שנייה. אני עכשיו ממש באמת. אבל אם אני מעצבן אותך מאוד, אז תכניס את הבוקס אחר. חכה. הדבר המרכזי שאני רוצה לומר הוא, שבא רבי יהודה הלוי ואומר, שאי אפשר להוכיח בשום צורה שהיא, שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, או בכל מקום אחר. זה לא משהו שניתן להוכחה. כי ניתן להוכחה, זה משהו שאנחנו עושים. זה משהו שהוא בידיים שלנו לשחזר אותו. אני יכול להוכיח או להראות עוד פעם ולהראות עוד פעם שקורה דבר כזה וכזה כאשר כך וכך קורה. זה אני יכול להראות כי יש כאן חוקים שמתמידים. דברים שהם בעצם טבעה חד פעמיים הם בלתי ניתנים מה? המילה הוכחה לא רלוונטית ביחס אליהם. הם רק ניתנים למה? לעדות. שמישהו יעיד בפנינו שכך היה. והצורך להזדקק לעדות לגבי דברים שעד פעמיים הוא מוחלט. אין דרך אחרת שאנחנו נהיה, שזה יגיע אלינו. אין דרך אחרת. רק עדות מאשרת למי שלא היה נוכח באירוע לפגוש את האירוע. בין אם הוא לא היה נוכח אבל הוא חי באותה תקופה, בין אם הוא לא חי באותה תקופה וחי הרבה תקופות אחר כך. הדרך היחידה זה שהוא יקבל את העדות הזאת שעוברת מדור לדור, מדור לדור, מדור לדור. אין דרך אחרת. וגם אם יהיה טקסט, מישהו יצטרך להגיד שזה הטקסט שעבר מדור לדור. אין שום דבר שאפשר להתעלם ממנו, מזה שמישהו מעיד עדות.
אתם, יש שבועים שיכול להיות עם תופעות סביבתיות, אתה יכול להיות עם תופעות הסביבתיות. זה ארכיאולוגיה.
ארכיאולוגיה לא מוכיחה לך, כי אתה צריך לדעת שאם אין לך רצף לארכיאולוגיה, אתה לא תדע אם זה קשור אליך או לא. עכשיו, יכול להיות, איך אמר לי מישהו, אתה יודע מה, בני 40 שנה במדבר שתובבו, האם יש איזה עדות, אני יודע מה, אחר כך חשבתי, חז"ל פתרו את השאלה הזאת, אבל היית מוצא עקבות שלהם, זיהום סביבתי כזה או אחר בכל מיני מקומות, היו 38 שנה מקרדש ברנע, אז אולי יש שם, בכל זאת, אתה יודע מה, 33 שנה, מחנה, יושבים, אנשים, יש להם אשפה, יש להם... והחז"ל אומרים שלחם אבירים אכל איש, שהמן נבלע בכל האיברים, לא היה להם פסולת, כן, אז... אבל אתה יכול לשאול כל מיני שאלות מהסוג הזה. ואז אם אתה תראה, אתה תגיד שהנה יש יותר עדות ביחס זה, אבל זה לא סתירה, אתה מבין, אין פה הוכחה או סתירה, אתה לא יכול לעשות משהו בלי שיש לך עדות. אז יש קצת בעקיפין משהו... אסמכתאות, אבל זה לא עיקר העניין. עכשיו, אני רוצה להגיד שעיקר העניין הוא שרבי יהודה הלוי שם בצורה בצדק רב, שהטענה שלו היא, אני לא, הדת שלנו לא מתחילה מאיתנו. ממי מתחילה? מזה שהאל חודר ויורד לתוך העולם שלנו. הוא מלמעלה למטה. וזה לא מתחיל ממילא מההבנה האנושית, אלא זה מתחיל מזה שאנחנו מה? הכתובת שאליה ההתערבות האלוקית מגיעה. ואז הדרך שאנחנו יכולים לשמר את ההתערבות האלוקית הזאת זה רק על ידי זה שאנחנו עדים לה. אתם עדיי, ורק זה התפקיד שלנו, להיות עדים. עכשיו אתה שואל אותי למה העדות שלנו מתפסת? אז יש לזה עוד הרבה הרבה קומות נוספות. תראה כמה הם הצליחו, אפילו עם הסיפור הפחות טוב.
לא, זה לא קשור, הם הצליחו בגלל ש... ברור שיש מיליארדים ויש לעבוד על
כך. אבל למה הם הצליחו? הם הצליחו כי גם סיפור פחות טוב עובר טוב. אבל הם לא מתחילים מכאן להיות אצלי, זה לא שהם הלכו ליהודים ואמרו להם תראו יותר קלים. אבל הסלאם כזה קל, למה
לא עובדים אותו? פעם בשבוע.
זה אתה מדבר כיהודי שלומד משנה ברורה. אבל גוי שלא לומד משנה ברורה ולא כלום, והוא לא חייב בשום דבר, הנצרות קצת דורשת ממנו לא הרבה, האסלאם דורש ממנו הרבה מאוד. מה? יש להם הרבה מצוות, אתה צריך לתת מעשר. האסלאם גם כן יש לו...
אבל אם מסתכל על האסלאמים שבאמת הדוקים בדתם ומקיים את המצוות, אז זה ממש לא כזה, אותם
מספרים ממש לא. כמה פרשת?
שאינים, אני לא אומר
שאינים. לא, גם אני לא דיברתי שאינים. לך תסתכל בבקשה באתר איסלאם אונליין. הסתכלת פעם? תראה איזה שוטים יש לגבי כל מיני שאלות, אנשים מהעולם. עכשיו הרי את הערבית אני לא אטריח אותך לקרוא, כי גם אני לא קורא וגם אתה לא קורא, נכון? אבל בוא נראה שפות שאתה כן קורא. אנגלית אתה קורא? בסדר, בעברית לא ראיתי שיש תשובות, אבל יש איסלאם אונליין, ויש להם כל מיני מצבים שאנשים פשוט עונים לכל מיני שאלות הלכתיות, על הפלות, על נישואים. תשאל, תראה, מאיפה אנשים שואלים שאלות? מכל העולם אנשים שואלים שאלות כל הזמן. שאלות הלכתיות, לפי ההלכה המוסלמית, לא קלות בכלל. עכשיו, סליחה שאני מערער פה משהו. אני, לא, אתה אומר, אני דעת יחיד זה. אני רוצה לטעון שהעובדה היא שהסיפור שלהם עבר גם עם החלישות שלו, בגלל שבאמת זה לא הפרמטר המרכזי. הפרמטר המרכזי, והחשוב לנו, שאתם עדיי שבאמת כשמסתכלים על ההיסטוריה של הקיום היהודי, אז לא רק מתן תורה הוא עדות להתערבות האלוקית בחיינו. מה שהרבה יותר נוכח בחיינו זה חזרתנו לארץ ישראל. שלא רק שהיא פלא שאין כמותו, ולא קרה כדבר הזה. לא, בגלות הם האמינו לא על בליים, כי הם סמכו לעשות, ולא שאלו את השאלות למה מוסלמים ככה או זה ככה או ככה. הכל הזמן, לא, אני רק אומר לך, כל היהודים שמרו על המסורת, כי קודם כל האמינו במסורת, ולא חשבו שזה בעיה. בגלל שחלק מהם הבינו את מה שאני אומר, וחלק מהם לא שאלו את השאלות שאתה שואל. אבל אלה שכן שאלו, אמרו את התשובה הזאת, שהדרך היחידה שלי לפגוש משהו שקרה לפני אלפי שנים, זה מה? מסורת. עכשיו לצערי הרב, הקלטת של חתונה, אני צריך למשל את המשל כולי, אבל אתם יודעים, שאם יש, כן? יום חתונתו זה מתן תורה, כן? אז הרבה אנשים מאוד מאוד חסר להם שאין לי קלטת של החתונה. נכון? כי נורא היה נחמד ביום החתונה להקרין את הקלטת של החתונה, וכל אלה שמסתפקים אם הייתה חתונה או לא הייתה חתונה, יראו את הקלטת של החתונה ומה. אבל למשל, למה הדבר דומה? לזוג שבאמת כבר חי הרבה מאוד שנים ביחד וצאצאי צאצאים חוגגים כל שנה את יום החתונה, עד שבא פתאום מישהו בעידן המודרני שיש קלטות של וידאו וזה, אומר, וואלה חבר'ה, אתם בטוחים שהם התחתנו? יש למישהו קלטת של החתונה? אין קלטת של החתונה. אז אולי הם לא התחתנו? אולי הם לא. לך תוכל. ברוך סובל עולמו. תביא קלטת, אין קלטת. אז אני אומר ככה בחריפות, אני אומר את זה עכשיו בחריפות. לא כי אני מאמין בזה, אלא כי אני רוצה להסתתרם מכל השאלות מהסיבה. אני לא יודע אם התחתנו או לא. אבל אני יודע שעם ישראל הוא ידוע, הידועה בציבור של הקדוש ברוך הוא לאורך דורי דורות. אתם יודעים מה זה ידועה בציבור? אנחנו בני הזוג של הקדוש ברוך הוא. זה היה ברור לכל היהודים לאורך הדורות, וגם לכל הגויים לאורך כל הדורות. אנחנו בני הזוג. עכשיו, חתונה... האמת שחזל גם כן לא ידעים, זה היה בהי סיוון, בבב סיוון, או וזה היה סיוון. וזה גם לא היה חשוב להם. היה חשוב להם שהייתה חתונה, ואנחנו נשואים, ואנחנו נאמנים אחד לשני, ולאורך כל הדורות, זה היה הזהות שלנו. עכשיו, אדם יכול להגיד, לא רוצה. רוצה לעזוב משפחה. יש יהודים שעשו את זה. אני לא יכול, אין לי, עכשיו, לא בגלל שאני לא רוצה שיהיה לי. אני לא מאמין שיש איזשהו אמצעי. אין קלטת של החתונה. והוודאות לגבי אירוע החתונה בימינו היא בלתי ניתנת לשחזור. אי אפשר עכשיו להמציא מה? קלטת של החתונה, ואי אפשר לעשות את החתונה הזאת. אפשר לעשות חתונה אחרת, עוד פעם, קורטין ברית, עושים כל מיני דברים. רק אני אומר שמישהו מפקפק, אז אני אומר לו, תשמע, תראה. ההיסטוריה של העם היהודי, והיו יהודים במשך הדורות, שגם הסבל של היהודים, גם היותם משפלים, גם היותם נרדפים, היה להם הוכחה שמה, שהם בני זו של הקדוש ברוך הוא. טוב, עכשיו אני חייב לתת לך, אני זכאי לתת לך, לא חייב.
קודם
כל, השאלה, אני מבקש, כאילו, האם אנחנו יכולים להגיד, טוב, כאילו, אולי לא הייתה חתונה, כאילו, בסדר, אנחנו, כאילו, האם זה דבר, כאילו, שאנחנו תלויים בו לגמרי, במועד הר סיני, האם אנחנו יכולים להגיד, טוב, בלי הרע.
אני אגיד לכם
למה
אנחנו
תלויים
לגמרי, לדעתי.
הרמב״ם, למשל, טוב, תזכיר לי את זה, כי זה צריכים עוד טקסטים, אני לא רוצה לדבר בעל פה. מה שאנחנו תלויים לגמרי, זה שיש תורה, שיש מפגש בין האל לבין בני אדם. זאת אומרת, שאנחנו מאמינים, אין יידישקייט, אין כלום, בלי המפגש הזה שלאלוקי יש נוכחות בארץ. שהאלוקי פוגש אותנו ואנחנו פוגשים אותו, ובמפגש הזה נוצר משהו, אינטראקציה משמעותית, אינטראקציה, אם יהיו תקעים בסוף. שיש אינטראקציה, שהוא יורד אלינו ואנחנו מתנסים לעלות אליו. בלי זה אין כלום. מתי זה קרה עד או אכפת לי? מה פשוט לא אכפת לי? אני לא נשאל בדיוק על זה. אבל זה שיש לנו מערכת יחסים ויש ברית בין האל לבין עם ישראל, זה, ושאנחנו, הקיום היהודי הוא בתוך המרחב הברית הזו, בלי זה הם...
תורה
ומצוות,
כאילו?
זה המרחב של הברית, זה תורה ומצוות.
לא, אבל אפשר להגיד, כאילו, אם אני אומר ירוב, כי אנחנו אומרים, אנחנו נשרוף על העדיות, אבל ירוב יגיד לנו, טוב, תשמע, אבל מבחינה היסטורית, זה לא נכון, כאילו.
מה לא נכון?
אני אגיד קשה, לא יודע, כאילו, התורה נכתבה במאה של הספירה,
השאלה המרכזית אני אגיד לך, אני חושב שאדם שאין לו אמונה, קודם כל אין הוכחה כזו, אני עכשיו אהיה פוליטיקאי טוב אם יוכיחו לי כך וכך, לא יוכיחו לי כך, כי אין דבר כזה כאן, אם יוכיחו לי כך וכך, לא יודע מה אני אעשה. אבל הדבר, אני חושב שהנקודת מוצא הכי חשובה בכל הסיפור הזה, זה שאדם שיש לו נכונות נפשית לקלוט או להבין או הוא מעוניין בהתערבות האלוקית בחיים שלו, אדם שמרגיש שאלמלא ההתערבות האלוקית בחיים שלו הוא אבוד, אז ברגע שיש לו איזשהו נכון, לכל שד יש כזה פורטים, נכון? יש פורטים, נכון? נקודות כניסה. מה זה פורט? פורט זה נמל. זה דרך שדברים יכולים להתקדם. עכשיו, מי שיש לו פורט בנפש, שדרכו הוא יכול להתחבר לקדוש ברוך הוא, אז כשהוא... ולמה נוצר הפורט הזה בנפש שלו? בגלל שהוא מרגיש בעצמו שבאמת מי נגד מי וכמה כמה, מה זה החיים האלה? אמרתי לכם פעם, לא אמרתי לכם, אז עכשיו אני אגיד לכם, בסדר? למה אדם יש לו סברה הגיונית שהוא יפתח צורך נפשי כזה, בסדר? אז אני אגיד לכם מה הסברה בזה. למה אדם נורמלי היה צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יתגלה? שנייה, בסדר? למה יש היגיון בזה? אסביר. תראו, לפעמים חשבתם מה לעשות עם עצמכם? מה כדאי לעשות? מה באמת חשוב לעשות? אני מכיר אנשים שעשו הרבה כסף בחיים שלהם, אבל רצו שהכסף שלהם ישמש למטרה טובה. מכירים דבר כזה? מה פירוש אדם עשה כסף? זאת אומרת, מה זה הכסף? הכסף זאת אומרת שזה הפירות של כל המעמד שהוא השקיע, כל האנרגיה שהוא השקיע, זה משתקם במה, בכסף שיש לו. אז יש לו כמה מיליונים. אדם הזה, בעצם את כל חייו שהם מסומנים במיליונים האלה, הוא רוצה לעשות לי משהו טוב, משהו לתועלת רצינית. הגיוני? תקבל עד. אז אני הכרתי אנשים כאלה, שאת הכספים האלה הביאו לתלמיד חכם חשוב, נניח לרב שלוי מזלמן, או הרבך, או לרב ליכטינשטיין. ואמרו, בזמנים הטובים שלו יותר מאשר עכשיו, אבל אמרו, הוא ידע מה לעשות עם זה, כי הוא אדם שמה, שהרצונות שלו הם חשובים. כלומר, תבינו, הכי כדאי לעשות משהו הערך של דבר הוא פונקציה של הרצון החשוב שיש בדבר עצמו. אתם איתי? וזה ברור, אם אני רוצה לעשות משהו שיש לו ערך, חשיבות, אז תגיד לי, תחשוב, מה אני יכול לעשות כבר עם הדבר הזה? עכשיו, אדם בעצם, כל מה שאדם יכול לחשוב זה מחשבות אנושיות. מחשבות אנושיות הן מחשבות, מה? סופיות, הן מוגבלות. עכשיו, אני חושב, אני גם חושב על עצמי את זה, שבעצם אדם, הבעיה שלא תמיד אנחנו מרגישים ככה בכל מצווה שאנחנו עושים, אבל הרעיון הוא שאם אדם רוצה לעשות מעשה שיש לו משמעות לא רק בשבילו ובשביל החבורה שלו והמשפחה שלו, מעשה בעל ערך שמה שיש בו זה לא רצון אישי מוגבל וסופי או רצון אנושי מוגבל וסופי, הוא רוצה לעשות משהו שהוא בעל ערך קוסמי, בעל ערך של משמעות שהיא מעבר לאדם. אם אדם בעצם אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אתה פה, אתה לא פה, תשמיע הכל, אבל אתה יודע מה, תגיד לי מה, מה כדאי לעשות, מה הכי כדאי לעשות, מה הכי הכי בעל ערך ובעל משמעות, כי אחרת אני נבוך מה לעשות פה. ואז הוא היה אומר לו, אז מה האדם מרגיש? סס, אני אמותיך כמוצא שאני אורב, כי אני הייתי מרגיש שסוף כל סוף נתנו לי דרך לעשות משהו שאני יודע שמה שאני עושה הוא בעל משמעות, הוא מתואם עם כל ההוויה. כשאני עושה מצווה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הרי הוא מחולל כל ההוויה כולה, כל חוקי הטבע כולה, אני עושה מעשה שבעצם המשמעות שלו שהוא מתואם עם כל מה שיש פה, עם כל ההוויה, עם כל היש. זה דבר נפלא, אתם שמים לב של מה קורה במצווה. מצווה, עכשיו זה ניסה לכם גימיק, תדעו שזה גימיק, בכל זאת זה עובד. מצווה זה בעצם מעשה שמצד אחד יש משהו אנושי, מצד שני יש מה? משהו אלוקי, נכון? המצווה זה מצד אחד משהו שהוא מעשה אנושי, אבל המשמעות שלו היא מה? זה דבר פנטסטי, זה לא נורמלי הדבר. נכון, זה באמת לא משהו של נורמלי, זה משהו של מפגש של האדם עם האל. אז בעלי דורשי רשימות היו אומרים, וזה רק לעצבן אתכם, כן, זאת אומרת לא לעצבן אתכם. מצווה, אתם יודעים, אטבש?
כן.
אטבש, גרדת, הצבא, בזה, חס, תניה, אתם יודעים? אתם לא יודעים. יוד ומא מתחלפים. נכון? וצני והם מתחלפים. נכון? אז עכשיו יש פה משהו נורא מעניין. יוד קי וו קי. עכשיו, עד כאן זה עכשיו אני אסביר לכם, לא רגיל. מה ההבדל אטבש? למה אטבש? למה א' ת' ב' ש' למה? בגלל שא' ב' לפי הסדר הרגיל זה מלמעלה למטה. זה אור שבא מהקדוש ברוך הוא ויורד לתוך העולם שלנו. תפשין ר' קוף זה מלמטה, מהסוף, זה האנושי. א' ב' זה האנושי. התפשין ר' קוף זה מה? זה האנושי, נכון? הטור כותב שבשבת אומרים, תיקנת שבת רצית קורבנות. את שמתם לב שזה תשרה? תיקנת שבת רצית קורבנותיה, ציגית, נכון? שמתם לב, נכון? למה, הטור כותב, למה מוסף שבת זה הפוך? זה מלמטה למעלה, כי הגאולה העתידה היא תהיה מלמטה למעלה, כי יעשה קודם כל בו התערותה
נלטטה.
זה טור ציוני כזה, טור של ציוני, כן? שהגאולה העתידה צריכה להיות על ידי התעוררות שלנו, על ידי מעשים שלנו. עכשיו, מה יש במצווה? מי עושה את המצווה? האדם. אז החלק האלוקי מסתתר והוא מופיע בתור בן צדי, אתם מבינים? החלק הראשון הוא בן צדי, כי מי עושה את זה? כי במצווה יש חלק אנושי, אבל החלק האנושי הוא גם האדם עצמו הוא תוצרת מי? י' כן, נכון? אבל זה לא מופיע בי' כן, זה מופיע בתור מה? בן צדי, אבל יש גם חלק אנוכי יותר שהוא ו' כן, שזה השפע שיורד למטה. אבל הרעיון הוא שהאדם שפתוח, יש לו פורט לאלוקי, ואז כשהוא שומע שבמשפחה שלו יש מסורת על ההתגלות האלוקית, מה הוא עושה? הוא סס אנוכי אני מרתך, כי הוא בעצם אומר, אני לא נמצא פה נטוש ולא יודע מה קורה איתי. ההתגלות האלוקית היא בעצם מתאינה אותי במשמעות שבאמת אני יכול לעשות דברים שהם בתואם, בהתאמה לכל ההוויה כולה. לכן אדם כזה הוא שמח למסורת הזאת. עכשיו, אם אתה שואל אותי אם אני יכול להוכיח את המסורת, אני אומר, אין לי קלטת. אין לי אפשרות להוכיח. אני רק טוען, טענה שאני הגנתי בחירוף, לא בחירוף נורא, בטענה חזקה, שזה שזה מסורת, זה בילט אין לאופי של הדברים האלה. אירועים היסטוריים הם רק אירועים שניתנים לפרוש אותם דרך מה? מסורת. שאלתם אותי על מסורות של עמים אחרים, אני העדפתי לא להיכנס. כי אני חושב שהשאלה הזאת, אם זה הרבה או מעט, עובדה שהיא לא שינתה את התפוצה של המסורות הללו. לכן חשבתי שזה לא הכרעה נוקאוט. אני חושב שאין בזה הכרעה. זה סברה, עדיף ככה, עדיף ככה. אבל מה שאותי הכי חשוב הוא שמי שמרגיש כמיהה, יש לו פתח להבנת וחדירת האלוקי לחייו, אבל מי שאין לו את הפתח הזה, והוא רק מרגיש שהאלוקי מפריע לו, וכיום מה שאמר איזה יהודי אחד, אני לא רוצה עכשיו להגיד בזה, שמבחינתו זה הגיעו שמיים עד נפש, כי זה חונק אותי ההתערבות של השמיים בחיים שלי, שזה דרגה גם עם תחושה שאפשר להבין אותה, אני לא אומר שלא, הרב סלובייצ'יק מדבר על זה, אני פעם אחרת מדבר על זה, אבל ברמה העקרונית, מישהו, אז הוא צריך שיכריחו אותו ויוכיחו לו, ואז אנחנו מסתבכים. אני אומר מראש, אז אנחנו מסתבכים, כי תמיד אפשר להגיד ככה, להגיד ככה, יש עדויות היסטוריות, אין דבר. אני לא טרוד בנושא של עדויות היסטוריות, כי ברמה העקרונית, אני מבין למה אדם זקוק להתערבות האל בחייו. ואז אשראי שאני חי בעם שיש לו מסורת כזו. עכשיו, אני לא אומר שהמצאנו את המסורת הזו, אבל אני לא מפקפק בה. רצית לשאול, כי אני רוצה ללכת. כן.
האם הרב חושב שיש לנו תפקיד להגיד לעמים אחרים שיש אל אחד? ואם הוא חושב שכן, אז איך אפשר לעשות את זה?
אני חושב שכן. אפשר לעשות את זה על ידי זה שנחיה חיים רוחניים, תורניים, אמיתיים. רוב העמים יודעים שיש אל אחד. הם לא יודעים רק שאנחנו הדרך לפגוש אותו. והם לא יודעים את זה כי אנחנו לא עושים את זה כל כך טוב. אנחנו, את הייעוד שלנו בתחום הזה טרם הצלחנו לעשות יותר מוצלח. כן.
בעצם ההשוואה שעשינו לא הייתה טובה, כי אי אפשר להגיד שהנוצרים טוענים אין לכם את הקלטת של החתונה. הם טוענים, גם לנו אין קלטת של החתונה. פשוט לנו יש את הטענה ש...
אז בדיוק
את זה התגרשתי, אתם
ידועים בציבור בתור נפרדים. אז את הטענה הזאת כן התווכחנו איתה בצורה מאוד רצינית. הטענה הזאת, אז אמרתי קודם כל, אחת הבעיות הכי חמורות של הנצרות זה שהיא כופרת בנצח ישראל, והחיוניות של עם ישראל חיה וקיימת. אני אומר שוב, לגבי הנצרות, המכת מוות היא שיבת ציון וכו'. אז הוויכוח מהנצרות, אף אחד פה הרי לא חושב על הנצרות כאופציה, נכון? אתם רק מתווכחים אם יש לי תשובות. זה לא העניין. אני נפגשתי עם לא מעט נוצרים, זה לא הבעיה. היחס שלהם לאנשים רציניים הוא של כבוד והערכה, לא של ניסיון לנצר אותם. גם נוצרים, מוסלמים זה היה קצת יותר מעניין. דווקא מוסלמים ששאלו, נו, מתי אתם מתאסלמים כבר מצאתי.